עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חי תמיד איתי.
אני יהודי בן 55, חיתנתי כבר את רוב ילדיי, ואני ורעייתי נוהגים להקשיב לסיפורים שלך מזה כמה שנים. לפני כשנתיים הראה לי סיפור שלכולנו ברור שהיה צריך לספר לך, כי יש בו את כל מה שצריך כדי לזכות להיכנס לאחד מספריך. אני יודע שאני מתחייב כאן למשהו שממנו ניתן רק להתאכזב, אך שתשמע את כל הפרטים, תודה, וגם קוראיך ומאזיניך יודו, שבגלל זה סיפור לא נפגשים בכל יום. וכעת לסיפור. אני נהג זהיר. יש לי רישיון כבר למעלה מ-30 שנה, וכמות העבירות שלי אפסית, אם בכלל. גם דוחות חנייה כמעט ואיני מקבל. הסיבה לזה היא פשוטה. יש לי אישה וילדים בבית, ואין לי שום עניין שבגלל פזיזות או רגע של אי שימת לב, אני אשאיר חס ושלום אלמנה ויתומים. לכן כשיום אחד הוזמנתי לקורס נהיגה מונעת, כולם התפלאו איך זה יכול להיות. אני אפרט את אבונותיי כי מעטים הם. פעם אחת שהייתי ברמזור אדום, הרשיתי לעצמי לדבר בפלאפון, והוא בדיוק עבר שוטר עם טוסטוס ונתן לי דוח. ופעם אחרת שהבת שלי מיירה לבית ספר, ולא שמתי לב שהיא לא הייתה חגורה. ועוד פעם שלקחתי כמה חברות של הבת שלי, ידעתי שהיא באה עם 4 חברות, אבל שכחתי לספור את עצמי. וכך מצאתי את עצמי בקורס נהיגה מונעת. קורס נהיגה מונעת הוא קורס משעמם, בזבוז זמן אמיתי. אתה נוסע במשך 3 ימים, חצי שעה הלוך, חצי שעה חזור, ובכל יום אתה צריך להקשיב במשך 4 שעות למשהו שלא מחדש לך שום דבר. אחרי חצי שעה ראשונה, המרצה שואל למי יש שאלות. לאף אחד לא יהיו שאלות. אני מאמין שזה היה בגלל החשש ששאלות יולידו גם תשובות. לאף אחד ממשתתפי הקורס לא היה סבלנות לאחד משני אלה. אבל אני כן שאלתי, אולי כדי לא להעליב את המרצה, יש לי שאלה על כל הקורס הזה, אמרתי. אתה אומנם מרצה מצוין, אבל המנהלים שלך לא מספקים לך חומר שמחדש למישהו כאן משהו. המרצה לא התבלבל. אני שמח שאתה יודע הכל, אמר, וזה רק מחייב אותך בעונש גדול יותר ממי ששכח. כנראה שהעונש שלך הוא להשתמם, ללמוד משהו שלא מחדש לך כלום. זה בוודאי עדיף לך משלילה, לא ככה? לגמרי ככה, הסכמתי איתו. 3 ימים השתעממתי ככה במשך 4 שעות בכל יום, ובסוף הקורס המרצה אמר לנו שעל פי שיטת הניקוד הנהוגה בישראל, בכדי שהנקודות שלנו יימחקו, אנחנו צריכים להיות נקיים מעבירות תנועה במשך 24 חודשים, שאם לא כן, לא עשינו כלום, ויהיה עלינו לעבור קורס נוסף על מנת שהנקודות שלנו יימחקו. חזרתי הביתה, אספתי את הילדים ואמרתי להם שיהיה לכם ברור, כעת במשך 2 או 24 חודשים, הראשון מביניהם, אני לא הולך לעבור שום עבירה. כל מי שיכנס לרכב שיחגור, ואל תבקשו לקחת נוסע חדש, ואל תצפו שאינה לכם לטלפון אפילו בחנייה. הכל יהיה לפי החוק. ובאמת, מכאן ואילך הקפדתי הקפדה יתרה. אין טלפונים, אין חריגות, אין טרמפים על הכמות המותרת. כך חלפו 2 ימים, כלומר, וכאן מתחיל הסיפור, 23 חודשים ועוד 3.5 שבועות. האמת שלא ממש עקבתי מתי בדיוק אני נקי מנקודותיי, אבל יום אחד אני נוהג, ומישהו מתקשר ומתקשר ומתקשר, ואני לא מתייחס. בשלב מסוים הצצתי בפלאפון וראיתי שזה מהבית. זה קצת הדיג אותי. למה מתקשרים שוב ושוב? אבל התאפקתי ולא עניתי. ואז הגעתי לרמזור. החלטתי להוציא את הפלאפון, ללחוץ על הכפתור של הסנד ואחר כך של הרמקול, ולנסות לדבר דרך הרמקול כשהפלאפון בכלל במושב לצידי. שלחתי את ידי לפלאפון ואיך שנגעתי בו? אופנוע שחור עם רוכב יותר שחור מופיע ליד החלון. אומר לי, תעמוד בצד. אני מרגיש שהשמיים נופלים עליי. יש אנשים שנתפסים ויודעים שזה מגיע להם, משחקים כל הזמן עושים את זה, ומחינת הסבירות הם יתפסו יום אחד. אבל אני ידעתי היטב שאין זהיר ממני כל החיים, ושבמהלך השנתיים האחרונות אפילו לא חשבתי על הפלאפון בשעת הנסיעה. זה הרתיח לי את הלב. למה אמרתי ספק לעצמי, ספק לי יושב במורים? למה זה מגיע לי? יצאתי החוצה והתחלתי להסביר לשוטר מה קרה. אמרתי לו שאני ימים ספורים לפני שנתיים נקיות, ללא עבירות, ושיבדוק עליי, אלה כמעט עבירות 30 שנה, ושרק לחצתי על כפתור הסן כדי לעלות לרמקול, ושאני ממש מבקש ומתחנן ממנו לוותר לי. כל ההסברים נפלו על אוזן הרעלה, אולי בגלל שהוא ראה יהודים כיפה וציצית, ואולי היה כזה קשור גם ליהודים בלי כיפה וציצית, תכלס. הוא רשם לי דוח על החזקת טלפון בשעת נסיעה. חזרתי הביתה שבור ורצוץ, ממורמר וחאוס, והאמת שהיו לי דמעות בעיניים, דמעות של תסכול היום. נהיגה זהירה ששנתיים תמימים, פחות חצי שבוע, הלכה לתמיון. הנקודות שלי עדיין שרירות וקיימות ומסכנות את הרישיון שלי, וכדי למחוק אותם אני צריך שוב לחזור למפגשים המשמימים הללו בקורס נהיגה מונעת, שזה הדבר האחרון שרציתי בחיים, ולאחר מכן לנסוע עוד שנתיים כמו יקר, ולקוות שהמזל שלי, שאני כבר יודע עליו דבר אחד או שניים, לא יפיל אותי שעתיים לפני השנתיים הבאות. עברו כמה חודשים ואני מוזמן לקורס נוסף. הפעם הצטייתי עם ספר משניות, כיס קטן עם סנדוויץ' לאכול בהפסקה. סליחה, עם ספר משניות, כיס קטן ועם סנדוויץ' לאכול בהפסקה. אני חוזר לשמוע את השיעורים המשעממים, אבל הפעם יש לי לפחות המשניות ללמוד כשברקע קולו של המרצה. מכיוון שאני לא היחיד שהשתעממתי, כל המאזינים האחרים לקורס השתעממו, אבל להם לא היו משניות, אלא פלאפון, וכולם ככולם היו עסוקים בפלאפונים שלהם. המרצה הזהיר פעם ופעמיים שהוא מבקש להפסיק להסתכל בפלאפונים, ובעיקר פזל לכיוון איזה בריון שגם ניהל שיחות בפלאפון שלו, אולי בגלל שהוא לא היה חזק בתחום של הכתיבה. למען האמת, אולי התכוון ללחוש, אבל הלחש שלו נשמע ככל הנראה גם בכיתות הסמוכות, והפריע מאוד למרצה, שלא דבר על התלמידים שדעתם מוסחה ממה שראו בפלאפונים שלהם. אבל איש כמובן לא העיר לו, כי הוא היה נראה כאדם שרגיש מאוד להערות, ומראה גופו לא הוסיף לאף אחד חשק להיות מי שיעמוד מולו. כולם, פרט למרצה, שהודיע לכולם לאחר כמה אזהרות, כי בפעם הבאה שהוא רואה מישהו שמתעסק בפלאפון, הוא מחרים לו את הפלאפון עד סוף השיעור. התפלו, זה עבד. אפילו הבריון שלנו תמן את הפלאפון במעיל האור שלו, וחוץ מכמה שנראו שקועים מתחת לשולחן בכיתה, עברה להאזנה מלאה. בקורס הזה השתתפו שתי נשים, מה שאומר שאו שנשים לא עוברות עבירות תנועה, או ששוטרים מבטרים להם. ובכן, אחת מהם המשיכה להתכתב בפלאפון, כאילו לא הזהירו אותה. המרצה הזהיר אותה שוב. היא שמה לרגע את הפלאפון בתיק, ולאחר דקה וחצי היא שוב נטלה אותו והתכתבה. ואז, ממש כמו האופנועים השחורים שבאים לך בחלון מבלי שתתכונן, לפתע הופיע המרצה לצידה ואמר לה, תביאי את הפלאפון. היא סרבה. אבל אני מבקש את הפלאפון או שאני אאלץ להוציא אותך ותצטרכי לעשות את הקורס מחדש. וכאן קרה דבר מדהים. האישה שנראתה מאוד עדינה, החלה להרים כאלה צעקות וצרחות שלא ייקחו לה את הפלאפון, שעמות הסיפים נעו ורעדו. כולם עמדו נדהמים מהתגובה ההיסטרית שלה. מה כבר קרה? כולה פלאפון. רק רבע שעה לפני ההפסקה. מה כבר יקרה אם תתני את זה למרצה? אך היא לא הפסיקה לצעוק. המרצה לא ידע לעשות עם עצמו. לפחות נמלח בדעתו, והחליט לחזור למקומו בלי לקחת לה את המכשיר. ואז הגיעה ההפסקה. כולם יצאו לקפיטריה לחצי שעה, ואני הלכתי לטול ידיים, ונשארתי במקומי לכל סנדוויץ' של ללמוד משניות. לפתע אותה אישה ניגשת אליי ואומרת לי, אני רואה שאתה יושב ולומד. גם בעלי היה ככה, הוא ניצל כל רגע ורגע לשבת וללמוד. אולי אתה רוצה שאני אקנה לך משהו בקפיטריה? אמרתי, אין צורך גברת, אבל אני כבר פנית אליי. היא תוצאה בבקשה לשאול אותך, על מה התפרץ ככה 20 דקות לפני סוף השיעור? את יודעת, אני כחרדי, אני הגשתי לא נעים. זה היה איזה סוג שחילול השם, כי גם את דתייה. היא אומרת לי, שתשמע את הסיבה, אתה תרגיש אפילו עוד יותר לא נעים. ואז היא סיפרה לי. ומה שהיא סיפרה לי, הימם אותי לחלוטין. וכמובן, ביקשתי ממנה סליחה על עצם השאלה. נדמתי מהסיפור שלה, לא היה לי שום מילה לומר. פתאום הבנתי הכל. ובדיוק אז הסתיימה הפסקה והחל השיעור האחרון שמסיים למעשה את הקורס. כמה דקות לפני המבחן, המרצה שואל כהרגלו אם יש לי מישהו שאלות, ומצפה כהרגלו שלאף אחד לא יהיו שאלות. כולם רוצים לעשות את המבחן וללכת. אבל אני ביקשתי את רשות הדיבור ואמרתי, תראה, אין לי שאלות. אבל יש לי תשובה מדהימה לשאלה ששאלתי במשך החודשים האחרונים את עצמי וגם את בורא העולם. זה סקרן אותו. ומה השאלה? סיפרתי לו ממש בקצרה איך נפלתי חצי שבוע לפני שנגמרו לי השנתיים ואיך התמרמרתי על מר גורלי. אבל בדקות האחרונות קיבלתי תשובה להכל ואני ממש שמח ומאושר שבאתי לכאן. הסתרד מאמר בכיתר, גם המרצה נשמע מרותק. סקרנת אותנו, אמר. קדימה, דבר. שמעתי אותך כמו כולם, 12 שעות בשלושת הימים האחרונים, אני אבקש אם אני יכול לתת לך כאן שיעור של 5 דקות, שיעור לכל החיים. הוא הביט על הכיתה, ואחר כך עליי, ואמר לי בחיוך, אתה ממש רוצה שיפטרו אותי, אה? תנסה להחזיר לי פה מישהו בתשובה, הלך עליי. אמרתי לו, אני רק הולך לתת שיעור על חלק ממשנה קטנה במסכת אבות, ולמישהו מכאן יהיו אחר כך טענות, אני מתחייב לעשות את הקורס הזה עוד פעם. מסכימים? שואל המרצה. מסכימים? אנו החבר'ה לא ברורים בגלל הסקרנות ובגלל ההימור שלקחתי על עצמי. ואז הקראתי את המשנה במסכת אבות, פרק א' משנה ו', ישוע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לקו זכות. תקשיבו, אני אומר להם, בסוף השיעור הקודם קרה כאן משהו שגרם לכולם לחשוב דברים לא כל כך טובים על אחת התלמידות כאן, שהגיבה בצורה מאוד משונה על הרצון לקחת ממנה את הפלאפון. אני רוצה לבקש ממנה לספר לכם למה היא עשתה הזאת, וכולם תלמדו שיעור לכל החיים. פניתי אליה, וביקשתי ממנה לספר לכולם, היא הופתעה, וכולם מודדו אותה, נו תספרי, והיא עמדה וסיפרה. כמה שנים לפני כן, היא ובעלה ושני הילדים טיילו בירושלים, ולפתע התנפל עליהם מחבל והחל לדקור אותם. בעלי נלחם כדי להגן עליי ועל הילדים, נתן לו אגרופים בפרצוף. בעלי היה איש חזק, אבל הוא כבר דקר אותו כמה פעמים והחליש אותו. במקביל הוא גם דקר אותי. מסביבנו היו המון ערבים שהסתכלו ולנוקפו אצבע, כמה מהם אפילו צחקו וחיכו. ראיתי שבעלי מתמוטט. מישהו, גיבור וצדיק שבא לעזור לו, נתקר גם הוא. אז הוא דקר את אחד הילדים שלנו. ולאחר מכן, נעץ בי את הסכין. הבנתי שהסכין נעוץ בי, הוא לא יוכל לשלוף ולהרוג את הילדים שלי, אז התחלתי לרוץ עד החיילים, ואמרתי להם, אני פצועה ובעלי, ושתי התינוקות שלי שם, והם לבד, ועוד מישהו, ובעלי כולו דקור, אני לא יודעת מה איתם, ואז ישר נפלתי על הרצפה, והרגשתי שלא יכול לזוז, ואז התחילו לטפל בי. והיא ממשיכה, בעלי והאיש שבא לעזור לו, נדקרו למוות. הילד שלי ואני נפצענו קשה. הייתי מאושפזת יותר מחצי שנה וגם הילדים שלי היו מאושפזים. אתם מבינים שיש לי פוסט טראומה מהסיפור אמרה. הדקות הללו שרצי להזיק עזרה והייתי בטוחה שהילדים שלי לא בחיים, גרמו לי לרצות להיות כל הזמן בקשר איתם. אין מצב שאני אתן את הפלאפון. אני כל הזמן בסוג של קשר עם המטפלת ולכן המשכתי להתכתב אפילו שהמרצה ביקש שנפסיק. וכשרצית לקחת ממני את אמצעי הקשר הזה, הגבתי כמו שהגבתי, ואתה בטח מבין למה. היו בהלם, אבל משהו הוציא אותה מהר מאוד מההלם. לפתע נשמע קול בכי נורא. היה זה המרצה. הוא החל לבכות בצורה שלא שמעתי מעולם. היה זה בכי היסטרי, בלתי נשלט, שהצעקות שהיו בשיעור הקודם היו כעין וכאפס לעומתו. כמה אנשים וביניהם אני ניסינו להרגיע אותו, שלא הרגיש רע, שהוא רק עשה את תפקידו. אפילו אישה באה ואמרה לו, מה קרה לך? אתה לא אשם בכלום, אני סולחת לך, אני סולחת לך. אתה היית איתי בסדר גמור, אתה ויתרת לי. וכשסוף סוף הוא הצליח להרגע, הוא ביקש לומר משהו. ומה שהוא אמר, הפך את הקורס הזה לאחד מהמעמדים העוצמתיים ביותר שהייתי בימיי. את יודעת מי אני? אני לא יודע איך את לא מזהה, אני האבא של היהודי הזה שניסה להציל אתכם ונדקר למוות. משמיים יפגישו אותנו כאן. אני שומע את הסיפור שלך ויודע שזה גם הסיפור שלי. לא יאומן כי יסופר. בניגוד לכל קורס, בו האנשים בורחים יד לאחר מבחן, במקרה הזה כל האנשים יצאו מהקורס נפעמים בצורה בלתי רגילה. בניגוד לקורסים שחוזרים על עצמם, כאן הם למדו משהו שלא ישכח מהם לעולם. אתה יכול לראות דברים, להסיק מסקנות שנראות הכי הגיוניות, אבל שווה לך לדון כל אדם לכף זכות. בתוך האנשים היה גם עורך דין שנתן לעצמו לעזור לה בכל הפיצויים שצריכה לקבל, ואני פתאום הבנתי לגמרי מה הקדוש ברוך הוא רצה ממני, ולמה סובב בצורה שלא מובנת שיפסיד את מחיקת הנקודות כמה ימים לפני תום הזמן. בורא עולם רצה לזמן אותי ואת כל הצדדים הנולגים בדבר כדי לחדד את המסר הזה של המשנה, אבי דן את גול אדם לכף זכות.